ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף מם ב'. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להחליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מלמטה, מם ב' עמוד א', בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו מה כוח בית דין יפה. תוך כדי הלימוד אנחנו נבין יותר מה פשר הכותרת הזאת, אבל אנחנו נגיד מילה לפני כן. במקרה שבית דין פסקו, נגיד והיה בו איזושהי טעות או משהו שלא לסבירות המתדיינים, האם בכל זאת מתעקשים על קיום פסק הבית דין? כי אחרת ניתן לומר שאם ניתן לשנות את הפסק דין, ואז ניתן לומר מה כוח בית דין יפה אם בקלות אפשר לשנות את הפסיקה. מה שאמרנו עכשיו הם קווים מאוד כלליים, אבל איך זה בא ממש לידי ביטוי נראה כעת. אמר רב נחמן, אמר שמואל, יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם. ובהגות הגרא מביא פירוש הרמב״ם שהיו יתומים גדולים וקטנים ורוצים הגדולים לחלוק. בנסיבות כאלו בית דין ממשיכים בגמר, מעמידים להם אפוטרופוס ובורים להם חלק יפה. ואם הגדילו אותם קטנים, יכולים למחות. זה רב נחמן בציטוט דברי שמואל. רב נחמן דידי אמר, אבל רב נחמן עצמו סובר אחרת. אם הגדילו אינם יכולים למחות. ואם כן, אם יש להם אפשרות למחות, מה כוח בית דין יפה? הגמרא מקשה, ואנחנו סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה, שממשיך עד השורה האחרונה. ומי יתלה לרב נחמן? האם רב נחמן באמת סובר כך שיש לדבק, להשאיר פסק הבית דין בטענה אם כן, מה הכוח בית דין יפה? והתנה, אנחנו נראה עכשיו שרב נחמן לא סובר כך. ואנחנו נקדים ונאמר שאנחנו קוראים פה קודם מקור תנאי ממסכת כתובות, ובשורה האחרונה אתם רואים שרב נחמן מופיע עם פס מקווקו, ושם הוא פוסק כמו החכמים. יש פה במקור שעומד לפנינו תנא קמא שהחכמים, ואחר כך רב שמעון גמליאל. נשים לב על שיטת החכמים ועמדת רב נחמן. אומר המשנה, והתנן, שום הדיינים שפיחתו, שום שומה, עומד, עומדן, שהדיינים עמדו עם א', עמדו משהו, ובעומד שלהם, בהשערה, הם טעו או שפיחתו שטות או הותירו שטות, מכרן בתל. המכר שהיה מבוסס על העומדן שהיה בו את הסטייה הזאת, המכר בתל. רבי שמעון גמליאל אומר מכרן קיים, אם כן מה כוח בית דין יפה? אז הנה רבי שמעון גמליאל הוא דוגל בשיטה הזאת לשמור על כוח בית דין כאילו בכל מקרה. וגם רב הונא בר חנינא אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים, שהם לא חוששים מפני כוח בית דין. אז איך אמרנו מקודם שאצל רב נחמן לגבי חלוקת הנכס, שאם הגדילו אינם יכולים למחות בגלל מה כוח בית דין יפה, בגלל הטענה הזאת שיש לשמוע כוח בית דין? וכאן לא נראה שרב נחמן דואג, חושש מפני כוח בית דין, הרי הוא פוסק כמו החכמים שאמרו מכרן בתים. הגמרא עונה, לא קשה, אין כאן שום סתירה בפסקי רב נחמן. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הדתאו, הדלא תאו. מה זה הדתאו? המקרה של שום עומד, עומד של בית דין שלא היה מדויק, פחתו שטות או הותירו שטות שישית יותר או שישית פחות מהערך האמיתי. במקרה כזה רב נחמן אומר, בגלל שהיה טעות, מכרן בטל, כך הוא פסק. במקרה של חלוקת הנכס בין היורשים לא היה טעות. שואלת הגמרא, אי דלא טעו, מה יכולים למחות? הרי בקטע הזה של הפסק, של החלוקה, של חלוקת הרשות, נאמר, אם הגדילו, ואנחנו יכולים, אם הגדילו, ראינו פסק של רב נחמן המשמיל, אם הגדילו יכולים למחות. אתה אומר ששם לא היה טעות. נכון, רב נחמן עצמו אומר, אם הגדילו אינם יכולים למחות. אבל השיטה הקודמת, רב נחמן המשמיל, באותו מקרה, אמר, אם הגדילו יכולים למחות. אז מה זה, מה יכולים למחות שייך אם לא היה טעות? תשובה, יכולים למחות ברוחות, כיוונים. ורשי מסביר, בשורה ראשונה, מי שנפל לו חלק בדרום, אומר, נוח לי חלק בצפון. למה? שהייתה לו, לאותו בן, מאותו משפחה, מאותו יורש, שהיה לו שם שדה כבר מקודם, סמוכה לה, שנפלה לו מאימו, שהוא כבר ירש מאימו. אז לכן במות אביו הוא רצה שדה באותו כיוון, שיהיה לו קל יותר לטפל בשתי שדות ברצף, כידוע. כעת נסתכל בשוליים של הגמרות המסומנות הש"ס עוזר, תחת הכותרת נושא כתבנו, האחים שחלקו הרי הן כלקוחות. דיני מקח וממכר ששייך אצל לקוחות תופסים מקום גם פה בחלוקת ירושה. רש"י מציין שהקביעה של דיני לקוחות נמצא במסכת בבא מציע פרק הזהב. כך רש"י בשורה שלישית, כך דינן של לקוחות קצוב בפרק הזהב. ומה לגבי מה זה נאמר? אומר הגמרא, אמר רב נחמן, האחים שחלקו הרי הן כלקוחות. ותשימו לב, מספרנו את ההלכות האלו, פחות משטות נקנה מקח במחירה. אדם נכנס לעסק לקנות פריט מסוים, אז אם הוא שילם מחיר שהיה קצת יותר גבוה, או מצד המוכר אולי הפסד, קנייה בהפסד שהיה קצת נמוך, אבל הסטייה הייתה פחות משטות, פחות משישית המחיר האמיתי, המחיר השוק, נקנה מקח. אין כאן עילה לבטל את העסקה. המקח קיים. יתר השטות, אם הסטייה ממחיר השוק היה יותר משישית, בטל מקח. שטות, אם זה היה בדיוק שישית, הסטייה קנה, המקח קיים, לא מבטלים את המקח, אבל מה? הוא מחזיר הונאה. הסכום, הסטייה, או פחות או יותר, זה תלוי מי הוא זה שהוא קורבן ההונאה, נטענה. אם זה שטות, אז אומרים שהמקח קיים ומחזירים את ההפרש. עכשיו, מילה על המבנה, מבנה הגמרא שעומד בפנינו. ובשוליים, תחת הכותרת מבנה, אתם רואים משולש, יהיו כמה משולשים בהמשך העמוד, וגם הם ממוספרים. נגיע עד מספר 5. 5 דינים. 3 של רב נחמן, שאנחנו כבר מספרנו אותם, אבל הגמרא תתייחס להם 1, 2 ו-3. ושני משניות שרבה מסבירם, זה מספר 4 ומספר 5. אנחנו נראה משניות מקורות תנאים ליתר דיוק שעליהם התייחס רבה. הגמרא אמר רבה דאמרת, כאן רבה מתייחס לדברי רב נחמן, הדאמרת פחות משטות נקנה מקח, שהמקח קיים, לא אמרן אלא דלא שוויה שליח, שנגיד אדם עצמו נכנס לחנות וקנה ושילם בסטייה כזאת פחות משטות, אז אמרנו שהמקח קיים. אבל שוויה שליח, אם בן אדם לא עצמו נכנס לעסק אבל שלח שליח לרכוש עבורו את הפריט, והשליח שילם משהו שלא מחיר השוק, אמנם פחות משטות, אבל שילם, אם במקרה שמדובר בהונאה כלפי הקונה הלוקח, אז השליח שלו שילם יותר אבל פחות משטות יותר. בכל זאת המשלח יכול להגיד לשליח, אמר, אני, בעלים, בעל הבית אומר, זה הלוקח עצמו אומר, לתקוני שדרתיך ולא לביתי, שלחתי לך במשימה לעשות לי טוב, תיקון, דבר חיובי, ולא לקלקל לי. ואתה שילמתי יותר ממחיר המקובל. אמנם פחות משלוט יותר, אבל לא המחיר, ולכן על זה אנחנו אומרים שהמקח לא קיים, צריכים להחזיר, להחזיר את הגלגל. והדי אמרת, ומה שאמרת רב נחמן, יתר משטות בטל מקח, לא אמרן אלא דלא אמר, שלא נאמר מקודם, נפליגן בשומה בדבי דינה, אבל אמר נפלוג בשומה דבי דינה. אם אנחנו מדברים על אחים שחלקו, וגם המקרה הקודם אני לא דייקתי מספיק שהחלוקה הייתה באי שוויון, וגם פה אם החלוקה בין האחים שחלקו היה באי שוויון עד כדי כך שהיה יותר משטות סטייה מן השווי השוק, אז אנחנו אומרים, אם מקודם הם אמרו נעשה את החלוקה לפי עומד בית דין, שומה דבית דינה, גם אם הסטייה הייתה יותר משטות, המקח או החלוקה קיים. אנחנו נסתכל ברש"י שורה רביעית, והדם את יתר השטות בטל מקח, לא אומר נהלת דלו אמר נפלוג בשומה דבית דינה, הדה אמר יתר השטות בטלה חלוקה לגמרי, לא אמר אלה שלא התנו מתחילה להיות שומת הנכסים בשלושה אנשים שהם ביתים, אבל קיבלו עליהם להיות חלוקתם כדין שום הדיינים, אפילו יותר השטות מכרן קיים. וקיימלן קרבשום גם מיירדי אמר מכרן קיים, מסך כתובה פרק אמנה ניזונית, ולא סביר עלי לרבה הדה אמר רב נחמן לי הלכה כדברי חכמים, אלא רבה סובר כרב שמליר שאומר מכרן קיים. ואנחנו ממשיכים בגמרא, דתנן שום הדיינים שפחתו שטות או הותירו שטות, מכרן בטל, וכאן הדגשנו בכוונה רב שמליר אומר מכרן קיים. והדאמרן, ממשיך הגמרא ואומר שטות קנה ומחזיר עונה, זה בהלכות לקוחות, וגם אנחנו בחלוקת רכוש, שהחלוקה הייתה לגבי אחד מהאחים בסטייה, הוא קיבל חלוקה ששווה נגיד פחות משטות לגבי האחים אחרים. אומרים שהקנה הוא מחסי הונאה, שהחלוקה ממשיכה, כך מתקיים, רק מה, מי שקיבל יותר הוא צריך להחזיר לאח את ההפרש. אז הדין הזה שבשטות קנה ומחסי הונאה, אומר רבה, לא אמרן אלא במטלטלי, שדובר בחלוקת מטלטלין או מחירה של מטלטלין. ורש"י מציין את המקור לזה, כי בתורה שכתוב האיסור הונאה, והונאה כתיבה בהן או קנו מיד עמיתך, אל תונו. אז בפסוק מדובר על קנה מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד, וזה מטלטלין. אז הדין הזה ששטות קנה ומחסי הונאה נאמר במטלטלי, אבל במקרקעי אין הונאה לקרקעות. שגם אם היה סטייה יותר משטות, אומרים המחר קיים או החלוקה קיימת. ובמקרקעין לא אמרן אלא דפלוג בעילויה, החלוקה הייתה לפי עומד, לפי שומה, לא חלוקה. ממשיך הגמרא, אבל פלוג במשחטה לא. אבל אם מדובר בטעות שמבוסס על מדידה מוטעת, אז שם אנחנו לא אומרים שהחלוקה תתקיים. כדר רבה, דיאמר רבה, כל דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין, תמונה פריטים וטעות, והיה טעות, אפילו פחות מכדי הונאה נמי חוזר, העסקה מתבטלת. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, מה שנאמר שאין הונאה לקרקעות, דהיינו אם היה סטייה בחלוקה, בשווי, אז המקח או החלוקה תתקיים. בעילויה שלו, אומר רש"י, שלא חלקום בחבל ליטול כל אחד ברעה או ביפה, אלא העלום בדמים, ונטל זה ברעה כפי דמים, וזה ביפה כפי דמים. בחוזר שאין זה כשאר הונאות, אומר רש"י, דקיימלן בעזב בפרק רביעי שבא ומציע, פחות משטות מחיל איניש. זה הסיבה שאמרנו שבפחות משטות המקח קיים. דהתם, כשמדובר בעילויה, טעות בשווי, בהערכה, דהתם אין כל אדם יכול לצמצם אדמים, להיות כל כך מדויק. אז יש מרווח, יש פער שניתן להכיל. אבל טועה במידה, טעות הוא, ועדת האחי לא עבד, אנשים לא חלקו או לא עשו אתם את העסקה בלקיחה בחשבון טעות, טעות במדינה, מדידה. אנחנו חוזרים לגמרא. והדתנן, השולח את הבעירה ביד חירש, שוטה וקטן, אדם שולח, נגיד לפיד בוער ביד אחד מכאלו ונגרם נזק, אותו בעל הלפיד, מי שמסר את זה לחירש, שוטה וקטן, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שילח ביד פיקח ונגרם נזק, פיקח חייב. ומי, למה הפיקח חייב? נאמר שלוחו של אדם כמותו, הפיקח סך הכל היה שליח, והמעשים שלו משקפים חזרה על מי ששלח את זה. אז בואו נחייב את המשלח ולא הפיקח הזה. הגמרא עונה, שני הטעם, במקרה ההוא יש כלל אחר, דאין שליח לדבר עבירה. אם מדובר בביצוע תוצאה של עבירה או כאן של נזק, לא אומרים שהפעולה של השליח משקפת חזרה על המשלח. דאמרינן, דברי הרב ודברי תלמיד הרב, כלומר הקדוש ברוך הוא, התורה, ומול דברי תלמיד בן אדם, דברי מי שומעים. אז כאן אין שליחות בעניין דבר עבירה, כי פונים לשליח עצמו ואומרים למי היית צריך לשמוע, לזה ששלח אותך לעשות דבר עבירה או לתורה. אז אם הוא אם אוטופיה הזיק, זה בעיה שלו עצמו, זה לא משקף חזרה למשליח. על פי הכלל הזה אין שליח לדבר עבירה. אומר רש"י, אין שליח חשוב שליח לדבר עבירה שיתחייב שולחו, שהפעולה של השליח ישקף חזרה למשלח, שהוא המשלח יתחייב, אלא הרי הוא כעושה מאליו. השליח הזה זה כאילו הוא עושה מעצמו. והדתנן, וכאן לגבי הקדש בתחום המעילה, שליח שלא עשה שליחותו, שליח מעל, עשה שליחותו, בעל הבית מעל. הסיפה פה הוא טעון הסבר לאור מה שאמרנו לפני כן. ולפני שניגש להמשך הגמרא, נסתכל ברש"י רק כדי להרחיב ההבנה במה מדובר. אומר רש"י, שליח שלא עשה שליחותו גבי הקדש קאי, שהיו אצלו מעות הקדש, וטעה כסבור שהן של חולין, ומסרו לשליח לקח בהן חלוק, פריט בגד מסוים, חלוק, וקנה בהן תלית, ואותו שליח לא קנה מה שהוא התבקש, הוא קנה משהו אחר. שליח מעל ולא השלחו. כאן איסור מעילה, דהיינו הוצאת כספי הקדש לחולין, כמו שקרה דרך כלל, זה כל פעם זה נחשב מעילה, אבל בדרך כלל במעילה המשלח חייב. עוד מעט נחזור ונסביר את זה. אבל במקרה שהשליח לא ביצע את המבוקש, הוא קנה משהו אחר, שליח מעל ולא השלחו, שדבר זה אינו שלוחו, שבדבר זה קניית הטלית כשהוא נשלח לקנות החלוק, בדבר זה אינו שלוחו, הוא לא נחשב שליח של אותו בעל הבית. אבל אם עשה שליחותו, בעל הבית מעל, הוא מביא קורבן מעילה. בנוסף לחיוב פיצוי כספי לבית המקדש, גם יש חיוב קורבן. אנחנו חוזרים לגמרא. אמרנו שאם השליח נשלח לקנות חלוק והוא באמת קנה חלוק, בעל הבית, מי ששלח אותו, מעל. שואל את הגמרא, כי עשה שליחותו דבעל הבית, בעל הבית נהיה מעל, המעיד, למה? נאמה אין שליח לדבר עבירה. אנחנו מדברים פה על עבירת הוצאת כספי הקדש לחולין, אז למה שבעל הבית מועיל? שאני מילה, התחום הזה של מילה שונה דיילפה, יש ילפותה, יש גזירה שווה, חית מתרומה. מה התרומה? משווי שליח, כמו שלמדנו בעבר, שבהפרשת תרומות גם אתם, התורה אמרה, לרבות את השליח, שהפרשת תרומות מתבצע על ידי שליחות, אף מעילה משווי שליח. גם לגבי העבירה הזאת יש כאן הופעה או ביטוי לשליחות, למרות שמדובר בעבירה. הגמרא שואלת, ונילף מינה, למה שלא נלמד ממעילה שלכל דבר קיים שליחות, גם אם מדובר בדבר עבירה? במילים אחרות נגיד, בכל מקרה יש שליח לדבר עבירה. אנחנו אמרנו מקודם שאין, למה שלא נלמד ממעילה ולומר שאם אדם נשלח על ידי משלח לעשות או נזק או דבר עבירה, הפעולה של השם משקפת חזרה על המשלח, והמשלח יהיה חייב. התשובה למה לא לומדים ממעילה, משום דהבי מעילה ושליחות יד, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. זה בעצם הנושא שאנחנו נכנסים אליו עכשיו, וכתבנו אותו בשוליים, נקרא ביחד מה שכתבנו תחת הכותרת נושא. הדאמרינן, אין שליח לדבר עבירה, אחד, משום דהבי שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. יש בהמשך הגמרא עוד דעה שאומר שלמרות שמדובר בשני כתובים הבאים כאחד, מה זה אומר שמלמדים, יש גזירת הכתוב בשחוטי חוץ שאין שליח לדבר עבירה. מי שלא מכיר את התחומים האלו מובן, ואני מקווה שבתוך כדי לימוד המשך הגמרא הדברים יתבהרו. בינתיים אנחנו באמצע שאלה, למה לא לומדים כתקדים מה שנאמר לגבי מעילה, שבעצם יש שליח לדבר עבירה? אז הגמרא ענתה, אי אפשר ללמוד ממילה, כי ביחד עם מילה יש עוד דוגמה של שליח לדבר עבירה, וזה הופך את העניין הזה של שליח לדבר עבירה להיות שני כתובים, שתי מצוות, שתי תחומים שאומרים אותו דבר, שיש שליח לדבר עבירה, אבל איך אומרים היום, הפוך על הפוך. אם היה כתוב אחד, פסוק אחד שאומר יש שליח לדבר עבירה, אז היה בסיס לומר באמת גם בתחומים נוספים. אבל בגלל שיש שני תחומים שבהם אומרים יש שליח לדבר עבירה, הכלל אומר שרק בהם קיים הדבר הזה, ולא במקרים אחרים, ולא לומדים מהם. אז מה הם שני התחומים? אז הזכרנו, מעילה, אומר הגמרא, מעילה הדאמרן, שליחות יד, הזכרנו שליחות יד, מה הרקע של העניין הזה של שליחות יד? אז עכשיו, שליחות יד, קודם כל מי שלא מכיר, זה נוגע לעניין שומר, שומר, יש, אולי אתם מכירים ארבע שומרים, יש שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל. שליחות יד בפיקדון, אנחנו עוד מעט נגיד, זה שייך גם לאותו שומר שיש לו הכי פחות אחריות מבחינת אם קורה משהו, על מה הוא מתחייב, על מה לא. דהיינו השומר חינם, שגם במקרה של גניבה ועבידה הוא פטור, אבל חייב רק בפשיעה. ברגע שהוא שולח יד בפיקדון, כלומר הוא משתמש במה שהופקד אצלו, זה הופך אותו מקצה לקצה, שהוא עכשיו מתחייב על כל דבר, לא כמו מקודם שחייב רק במקרה של פשיעה מצידו, אלא הוא יהיה חייב לכל דבר. איך אומר רש"י פה, ועל פי הגמרא כמובן, להתחייב בכל עונצין שיעלו בו. ושוב פעם, שליחות יד, כפי שאמרנו, זה נוגע לשומר, וכאן אנחנו נכניס את המרכיב של שליחות על כך, שליחות לשלוח יד בפיקדון. אז מה זה? מה הרקע? מה היא? דתניה. אנחנו מצטטים פסוק מספר שמות, כתוב על כל דבר פשע. הפסוק הזה נמצא בשמות פרק חפת פסוק ח', רק מה שמפני הפסוק הזה, פסוק ז', כתוב אם לא יימצא הגנב ונקרא בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, אז הוא יכול להישבע ולהיפטר. אנחנו מדברים על שומר חינם, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל עבידה אשר יאמר כי הוא זה, עד העולים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעו אלוהים ישלם שניים לרעהו. זה בהגנב יצטרך לשלם כפל. אבל בפרשה הזאת שמתייחס גם לשומר חינם, כתוב על כל דבר פשע, בית שמאי אומרים, לחייב על המחשבה כמעשה. אפילו אם אדם חשב, אם השומר חשב להשתמש בפיקדון, זה כבר הופך אותו להיות חייב על אונסים. אומר רש"י, לחייב על המחשבה או על הדיבור, שאם אמר או חשב לשלוח יד בפיקדון, הרי הוא ברשותו מאותה שעה, ואין לך להתחייב בכל אונסים שעלו בו. אפילו אבי שומר חינם, שלא היה חייב עד עכשיו, אלא בפשיעה. זה דעתו של בית שמאי. ממשיכים בגמרא, ובית הלל אומרים, אינו חייב עד שישלח בו יד. פעולה, לא מחשבה גרידה. שנאמר, אם לא שלח ידו וכו'. אמרו בית שמאי ובית הלל, ולא נאמר על כל דבר פשע, שמשמע גם על דיבור לבד או מחשבה בלבד, השומר מתחייב על כך גם על אונסין. אמרו להם בית הלל ובית שמאי, ולא נאמר אם לא שלח ידו בנחלהו, לא לחייב רק על מחשבה. אמרו בית שמאי ובית הלל, אם כן, על כל דבר פשע, למה למה אתם לומדים משם? תשובה, שיכול אין לי אלא הוא. אמר לעבדו שלוחו, מניין שישלחו בו יד בפיקדון, מניין שמה? שהמשלח חייב, תמוד לומר על כל דבר פשע. הניחה לבית הלל, ששליח לדבר עבירה, הווי שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים, כי ראינו מעילה לדוגמה ושליחות יד בפיקדון, לפי בית הלל גם המשלח מתחייב, אז גם זה דוגמה של שליח לדבר עבירה, וממילא יש לנו שני כתובים הבאים ולא לומדים מהם לשאר התורה, ולכן אפשר לומר אין שליח באופן כללי לדבר עבירה. כל זה מסתדר עם בית הלל, אלא לבית שמאי דמוק מילי להי קרא הפסוק אצל השומרים במחשבה כמעשה, לא קשור לשליח ופעולתו. ממשיך הגמרא דף מ' ג', נעלף מיני, בואו נלמד ממעילה שיש שליח לדבר עבירה. הגמרא עונה שגם על איבא דבית שמאי לא אומרים יש שליח לדבר עבירה בשאר עניינים, משום דבי מעילה תביכה ומחירה, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. מעילה, הרדה אמרן, כבר אמרנו, תביכה ומחירה מה היא? מה זה? אז גם פה אני חושב שכמעט כולכם בטח מכירים את הנושא של גנב, שהוא משלם כפל, הזכרנו את ה... דין הזה מוקדם יותר. מה קורה אם אדם גנב, נגיד בעל חי, בהימה, והוא גם שחט את הבהימה, או הוא גנב הבהימה ואחר כך מכר את הבהימה למישהו אחר, אז הוא, הגנב, ישלם לא רק כפל על הגניבה, יש גם תוספת, שתוספת עוד פעמיים או שלוש, תלוי אם מדובר בגניבת שור או כבש, הוא בסופו של דבר משלם ארבע מה שנקרא ארבע או חמש. אז אומר הגמרא, ובעניין הזה של הגנב וטבח ומחר קיים שליחות, דהיינו פעולה של מישהו אחר משקף חזרה על הגנב ששלח אותו, והגנב יצטרך לשלם עבור פעולה שנעשה על ידי שליח. אומר הגמרא, עכשיו הגמרא נותנת לנו את המקורות, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים פס כפול, הם מדגישים שלוש מקורות לרבות תביכה על ידי שליח לחייב הגנב בדלת והי. אמרנו מקודם, אדם שגנב על גניבה הוא ישלם כפל, דהיינו קרן פלוס עוד פעם אחד השווי של הדבר שנגנב, ואם אנחנו מדברים על בהימות, אם הגנב לא רק גנב אלא גם טווח, הוא ישלם 4 ו-5. ומה קורה אם מישהו אחר טווח עבור הגנב והוא שליח של הגנב? הגנב מתחייב. מה המקור לומר את זה? מהי היא? ממשיך הגמרא מקרא, ואנחנו נביא שלושה מקורות. אמר קרא, וטבחו או מחרו. מה המחירה על ידי אחר? כמובן, אדם לא מוכר לעצמו. אותו גנב מחר את זה למישהו אחר, אז מחירה זה על ידי אחר. אף טביחה על ידי אחר. ובכל זאת, הגנב הוא זה שיהיה חייב על הטביחה, למרות שהוא עצמו לא טבח. זה שליח לדבר עבירה. דבי רבי שמואל, תנה או, ראינו בפסוק, וטבחו או מחרו, המילה או לרבות את השליח. דבי חזקיה תנה תחת, שגם מופיע בפסוקים, והוספנו בשוליים משמות פרק כ"א לפסוק ל"ז, נקרא ביחד מה שהוספנו בשוליים, כי יגנוב איש שור או שה, וטבחו או מחרו, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השה. אז אתם רואים, תחת השור, תחת, אז זה המילה שמופיע פה אצל דבי חזקיה, המילה הזאת לרבות את השליח. הניחה, כל מה שאמרנו עכשיו שאין שליח לדבר ורע באופן כללי, זה נוח, זה מסתדר, למה דמר, שני כתובים, בבין חד, אין מלמדים, אלא למנדי אמר מלמדים, שגם אם כתוב בשני תחומים אותו עניין אפשר ללמוד מהם לשאר דברים, מהי איקה למימה, למה שלא נאמר גם בשאר דברים יש שליח לדבר ורע? הגמרא עונה, גלי רחמנה בשחוטי חוץ, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך. שחוטי חוץ זה אדם ששחט קורבן מחוץ לבית המקדש, ויש בזה עבירה חמורה, הוא חייב קראת על כך. והפסוק אומר, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, ומכאן מדייקים, הוא ולא שלוחו. אז אין שליח לדבר עבירה, אשכחן גם בשחוטי חוץ, זה טוב ויפה למצווה הזאת, בכל התורה מנהלן, שאפשר לעשות מזה כלל לכל התורה מניין לנו, תשובה, דיאליף משחוטי חוץ. זה התקדים, כמו ששם אומרים רק זה ששחט את הקורבן ולא שלוחו, אז גם בכל התורה. אז אנחנו לומדים משם. שואלת הגמרא, עד יליף משחוטי חוץ שאין שליח לדבר עבירה נלף מהנח, למה שלא נלמד מהדוגמאות הקודמות? ובפרט שאנחנו מדברים לפי מאן דאמר ששני כתובים הבאים כאחד מלמדים, ראינו כמה דוגמאות שיש שליח לדבר עבירה, למה שהם לא יהיו התקדים לכך? הגמרא עונה, הדר כתב רחמנה ונחרט האיש ההוא גם בשחוטי חוץ. עוד פעם מוזכר ההוא, אם אינו עניין לגופו לשחוטי חוץ עצמו שאין שליח לדבר עבירה, תנאו עניין לכל התורה כולה שאין שליח לדבר עבירה. ולמד יאמר שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין, אז ממילא אני יודע שאין שליח לדבר עבירה, זה נכון בדרך כלל. הני ההוא ההוא מי דרש בהו, אז אותו מד יאמר מה הוא יעשה מה הופעת המילה הוא פעמיים בשחוטי חוץ, זה לא אין צורך, כי עד עכשיו אמרנו שזה מלמד רק זה ששחט את הקורבן, הוא ידע שזה קורבן אז הוא שחט אותו ולא שליח. יש צורך לזה, הרי לא לומדים באופן כלי שהשליח שהפעולה של השליח שקף חזרה על המשלח, כי אין שליח לדבר עבירה, אז מה אני צריך את ההוא? תשובה, אחד מהמילים האלו ההוא, למעוטי שניים שאוחזים בשקים ושוחטים. אז אם שניים שוחטים קורבן בחוץ, אין העבירה של שחוטי חוץ. וחד, המילה ההוא שני, הוא ולא אנוס, הוא ולא שוגג, הוא ולא מוטה. רש"י כותב, ההוא ולא אנוס, דהו, המילה הוא משמע שיהיה בהווייתו וביישוב דעתו. אז מי שאינו במצב כזה, אין חיוב שחותי חוץ. ואידך, המן דאמר שבדרך כלל שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, והוא צריך, ההוא, לומר שאין שליח לדבר עבירה, מה לגבי שני המצוות ההלכות האלו, מהו ההוא, התוספת ההי מלמד את המצוות או הדינים האלו. אז מהמילה הוא פעמיים לומדים שאין שליח לדבר עבירה, ותוספת ההי מאפשר לי ללמוד את שתי הנקודות שהזכרנו עכשיו, לימותי שניים אוכסים ולימותי מי ש... אנוס שוגג וכו'. ואידך, מה דאמר שאין מלמדים, ששני גבולים בואים כרה אין מלמדים, הוא, ההוא לא דריש, הוא לא רואה שיש מה לדרוש מתוספת ההי. והדתני, האומר לשלוחו צא הרוג את הנפש, הוא חייב ושולחיו פטור. שמאי הזקן אומר משום חגי הנביא, שולחיו חייב, שנאמר על פי פסוק שנאמר לדוד בניין הריגת אוריה על ידי עמון, אותו הרגת בחרב בני עמון. הפסוק פונה לדוד, הרי בפועל דוד לא הרג אותו, הוא שלח אותו לזירה המלחמתי ששם הוא מצא את אוריה מצא את מותו, ובכל זאת הפסוק אומר אתה הרגת אותו. וזה דעתו של שמאי הזקן. מי טעמי דשמאי הזקן שמחייב שולחיו? הרי יש שיטה שאומרת אין שליח לדבר עבירה, אז מה הטעם של שמאי הזקן שמחייב שולחיו? תשובה, כסבר שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, ממילא יש שליח לדבר עבירה. אנחנו ראינו אצל מעילה ואצל טבח ומחר שיש שליח לדבר עבירה, שני כתובים בו הם חלומים, שגם במקרים אחרים. אז זה עמדת שמאי, והוא, ההוא, לא דריש. והדרשות שאמרנו מקודם, המילה ההוא אצל שחות החוץ שממעט שליח דבר, הוא לא דריש, לא דורש את זה, וממילא גם התוספת ההיא הוא לא דורש. והיא בעת אימה לעולם דריש, שבית שמי כן דורשים את ההוא למעט שליח לדבר עבירה. ומי חייב, כאן כתוב אצל האומר לשלוחיו להרוג את הנפש, שהוא חייב שולחיו פטור, מה פירוש השליח סליחה, אני טעיתי, אצל שמאי הזקן אומר ששולחיו חייב, מה פירוש חייב על המשלח? חייב בדיני שמיים. אז זה שיטת שמאי, מכלל בתמיעה שתתנה כמה סבר אפילו מדיני שמיים נמי פטור, זה לא ייתכן, אלא דינה רבה ודינה זוטה איקה בינאיו. יש הבדל בין שמאי הזקן והתנא קמא. נכון, לשניהם אומרים אין שליח לדבר עבירה, והמשלח לא יהיה חייב על רצח, זה לכל הדעות. אבל לפי שמאי שאומר ששולחיו חייב, הם יהיו חייבים איזושהי עונש חמור, מה שאין כן, לפי התנא קמא, הוא לא יהיה חייב עונש כבד. רש"י כותב, דין הרבה ודין הזוטה כבינאיו, לשמאי מחייב בדין הרבה ועונש גדול, ולתנא קמא לא מנהל שכולי כהורג עצמו, אלא כגורם. אבל לפי הגישה הזאת, גם לפי שמאי, אין שליח לדבר עבירה לחייב את המשלח כאילו הוא עצמו הרג את הבן אדם. והיא בעיתה מה? בדרך כלל אין שליח דבר עבירה, אם כן למה שולחיו חייבים לפי שמאי? שאני אתם דגלי רחמנה, יש פסוק ש מצביע על כך אותו הרגת בחרב בני אמון. ואידך התנא קמא שפותר, מה זה, מה עם הפסוק הזה? הרי לך הנאמר לדוד כחרב בני אמון. מה החרב בני אמון? אין אתה ננש עליו, אף אויה חיתי אי אתה ננש עליו. מה הייתה, מה? למה הוא לא ננש? כי לגבי אויה חיתי מגיע לו, מוריד במלכות הווה. וכמה עלי, איך זה בא לידי ביטוי? כי אויה אמר לדוד, ואדוני יואב וכל עבדי אדוני על פני השדה חונים. והוא היה קורא ליואב, שהיה סך הכל שר תחת דוד, הוא היה קורא ליואב האדון. זה הוא אומר את זה ישירות לפנים של דוד, זה מוריד במלכות. אמר רבה, ואנחנו ממשיכים עם נקודה ארוכה, חמש שורות. אמר רבה, אם תמצא לומר סבר שמי שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, וזה אומר שיש אפשרות לומר יש שליח לדבר עבירה, והוא לא דריש, הוא לא דורש את המילים האלו למעט שליח לדבר עבירה. אז קיים שליח לדבר עבירה, מודה, השמי יודע שאין חיוב, ואומר לשלוחו צא בעול את הערבה ואכול את החלב. שהוא, מי שעשה את זה ממש, השליח חייב ושולחיו פטור. שלא מציל בכל התורה כולה, זה נהנה, כמו השליח יענה, וזה מתחייב, מי ששלח אותו יהיה חייב. זה לא בנמצא, זה לא יכול להיות. וגם אם אתה סובר, יש שליח לדבר עבירה, לא בדוגמאות האלו. עד כאן שירנו להיום.